שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף נ"ו במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א', נסיים במשנה בעמוד ב', והשיעור היום יהיה 9 דקות. הנושא שלנו היום זה סוגי טרפות בעופות. בהמשך בגמרא נראה שבעצם כל הטרפות שיש בבהמות יש גם בעופות, חוץ מדבר מיוחד שנראה בהמשך שיש את זה רק בעופות המים. הסיבה שבכל זאת צריך משנה מיוחדת לגבי טרפות בעופות זה שבכל אחד מהדברים שהמשנה הזכירה שעוד רגע נראה יש איזשהו חידוש. במסגרת הזמן לא נוכל לראות את החידושים האלו, זה מאוד פשוט, אפשר לראות את זה ברש"י. בכל אופן כאן נסכם את מה שכתוב במשנה. אז נחלק את סוגי הטרפות במשנה לשלושה סוגים. סוג ראשון זה נקבים שונים, בזה אנחנו כוללים את נקובת הוושת, פסוקת הקנה, נקב בקורקיוון, נקב בדקין, וגם אם חולדה למשל נשכה את הראש של העוף מול המוח, כלומר שיש סיכוי שהשיניים גם חדרו לקרום המוח, אז אנחנו חוששים לנקב בקרום המוח ומטריפים אמנם רק מחשש. סוג שני זה עוף שנפל לתוך אש, עד כדי כך שחלקים בבטן הפכו מאדום לירוק, בהמשך נראה איזה חלקים. וסוג שלישי, שזה כמו נפולה לגבי בהמה, שזה חשש לריסוק איברים, למשל שבן אדם מתיח את האוף על הקיר, או שבהמה גדולה דרכה עליה, שכאן כמו בנפולה אין בעיה מוכחת, אלא אנחנו חוששים לריסוק איברים, ולכן אם היא חייתה 24 שעות, אז כבר אין חשש. עד כאן המשנה, עוד פעם יש לנו נקבים, נפלה לאש וחשש להתרסקות של איברים פנימיים, ועכשיו בגמרא נראה דיון על כל אחד מהסוגים. אז אנחנו מתחילים בסוג הראשון, כלומר הנקבים, והגמרא מתמקדת במקרה שחולדה נשכה אותה ואנחנו חוששים שהיא גם נקבה את קרום המוח. אז המשנה כאמור אוסרת, אבל כאמור זה רק חשש, וממילא בגמרא עולה שאם יש דרך לבדוק האם באמת קרום המוח ניקב, אז אפשר לבדוק, ואם הוא לא ניקב אפשר להתיר. זה הנושא באופן כללי של החלק הזה, אבל נחלק את הדיון על הבדיקה הזאת לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדון האם באמת אפשר לבדוק ואיך בודקים, וגם את הדיון הזה נחלק לארבעה שלבים. בשלב הראשון הגמרא מביאה את רב שמואל ולוי שהייתה להם שיטה לבדוק אחרי השחיטה, וזה שהם היו דוחפים את האצבע לתוך הראש של העוף ובעצם דוחפים את המוח כלפי הגולגולת, ואז ממילא אם יש נקב בקרום אז חלק מהמוח יבצבץ קצת החוצה דרך הגולגולת, וכך הם ידעו שיש נקב, ואם זה לא מבצבץ אז הם יודעים שאין נקב. זאת השיטה שלהם, זה נקרא בדיקה באמצע, והגמרא שואלת על זה שלכאורה זה תלוי במחלוקת שראינו בדף ממהי. שם אומרת הגמרא שבקרום המוח בעצם יש שני קרומים, פנימי וחיצוני, ויש מחלוקת האם בשביל להטריף צריך שיהיה נקב בשני הקרומים או שמספיק נקב גם רק בחיצוני. אז אומרת כאן הגמרא, אם באמת בשביל להטריף צריך נקב בשני הקרומים, אז הבדיקה שלהם עוזרת, כי אם יש נקב אז המוח יבצבץ. אבל אם בשביל להטריף מספיק נקב בקרום החיצוני, אז אולי הקרום הפנימי עדיין שלם, ולכן המוח לא יבצבץ החוצה, אבל באמת יש נקב בקרום החיצוני והם לא יגלו את זה, אז לכאורה הבדיקה לא טובה. עונה הגמרא שהיא כן טובה, כי הקרום הפנימי חלש, ואם יש נקב בקרום החיצוני, אז כשהם דוחפים עם האצבע זה כבר יעשה נקב גם בקרום הפנימי, ואז המוח יבצבץ, ולכן הבדיקה טובה גם לפי השיטה הזאת. עד כאן השלב הראשון לגבי הבדיקות. בשלב השני הגמרא מביאה את זעירי, שבהתחלה אומרת הגמרא שהוא חולק על כל הבדיקה, כי אומר שהשיניים של החולדה הם צרות ועקומות, וממילא החור שהתעשה בגולגולת הוא מאוד צר ואלכסון, וממילא גם אם יש גם נקב בקרום המוח הוא לא יהיה מקביל לנקב של הכניסה לגולגולת מבחוץ, ולכן גם אם המוח ירצה לבצבץ הוא לא יוכל, כי הרי זה נקב צר ואלכסוני. זאת הסיבה שזעירי בהתחלה חלק על הבדיקה, אבל אחר כך הוא חזר בו בגלל השלב השלישי. אז נעבור בשלב השלישי. בשלב הזה אנחנו רואים שגם רבי יוחנן וגם ריש לקיש הסכימו לבדיקה על ידי האצבע. מה שהם נחלקו זה לגבי סוג בדיקה אחר, וזה בדיקה במסמר, שמה שעושים זה שלוקחים מסמר ומעבירים לא מבפנים אלא מבחוץ על קרום המוח, ואם יש איזשהו נקב אז ירגישו את זה עם המסמר. אז האם גם זאת בדיקה טובה? אז עולה בגמרא שמבחינת התועלת שלה היא טובה לפי כולם, אבל בכל זאת יש מחלוקת האם להשתמש בה, שרבי יוחנן אומר שכן אבל ריש לקיש אומר שלא, כי יכול להיות שתוך כדי הבדיקה עצמה הוא ילחץ חזק מדי ויעשה בטעות חור בקרום, ואז בעצם הוא מטריף את הבהמה מספק, כי אי אפשר לדעת אם היה חור לפני זה, ולכן ריש לקיש אומר אל תסכן את ממונם של ישראל סתם, אלא תשתמש בבדיקה של האצבע. אז זאת מחלוקת האמוראים לגבי המסמר. אחר כך מביאה הגמרא שזה בעצם מקביל גם למחלוקת הנעים, שלפי רבי יהודה משתמשים באצבע ולפי רבי נחמיה במסמר. אחר כך מביאה הגמרא שזה בעצם מקביל למחלוקת הנעים, שרבי יהודה סובר כמו ריש לקיש שמשתמשים באצבע כי התורה חסה על ממונם של ישראל, ואילו רבי נחמיה כמו רבי יוחנן אומר שמשתמשים במסמר. עכשיו בסוגריים רק נשים לב שרבי נחמיה ורבי יוחנן הם לא בדיוק אותו דבר. למה? כי כשרבי יוחנן אמר שמשתמשים במסמר, אז הוא אמר שאפשר להשתמש גם במסמר, כלומר לדעתו אפשר או אצבע או מסמר, שניהם טובים. לעומת זאת, כשרבי נחמיה אמר את זה, אז הוא אמר שמשתמשים דווקא במסמר, כי הבדיקה של האצבע היא לא טובה, ומי שבודק בה בעצם מאכיל טרפות מספק. למה היא לא טובה? אז כנראה בגלל מה שזעירי אמר מקודם, שהשיניים הם צרות ואלכסוניות. עד כאן השלב השלישי, בתוך החלק הראשון, לגבי הבדיקות, של האם אפשר לבדוק ואיך בודקים. עכשיו, בשורה האחרונה, בשורות הצרות בעמוד א', אנחנו עוברים לחלק השני לגבי הבדיקות, וזה לגבי אוף של מים. לגבי אוף של מים יש חומרה שאפילו שברור לנו שכרגע הנקב הוא רק בגולגולת, בכל זאת כיוון שקרום המוח שלו מאוד רך, אז ברגע שיש נקב בגולגולת, ברור לנו שעוד רגע גם יהיה נקב בקרום המוח, ולכן הוא טרפה מיד. זאת החומרה באוף של מים, ולאורך כל השורות הרחבות בעמוד א', הגמרא חוזרת על החומרה הזאת שלוש פעמים, פעם אחת כאוקימתא בתוך ברייתא שמחמירה, ועוד פעמיים כאוקימתא בדעת לוי שגם כן החמיר. בכל המקרים האלו אומרת הגמרא שהחומרה הזאת זה דווקא באוף של מים. בזה סיימנו את החלק השני לגבי בדיקה באופות, ועכשיו החלק השלישי והאחרון, זה נמצא בשורה האחרונה בעמוד א', זה שהגמרא מביאה עוד שלוש שיטות לבדיקה אם יש נקב בקרום המוח. רב שיזוויה פשוט מסתכל בשמש, רב יימא ראה ממלא את הראש במים ורואים זה נוזל, רב יימא ראה ממלא את הראש במים ורואים זה נוזל, ורב אחא בר יעקב היה עושה את השיטה של המסמר אבל עם קש, כי זה יותר רגיש. בזה הגענו לשורה השנייה בעמוד ב' וסיימנו את שלושת החלקים בתוך החלק הראשון של השיעור לגבי בדיקה של נקב בקרום המוח. החלק השני של השיעור עובר לחלק הבא במשנה, וזה עוף שנפל לתוך האש. המשנה נתנה סימן בשביל שנדע אם זה שריפה חמורה ואז נטריף, וזה עם איברים פנימיים הפכו מאדום לירוק. זה מה שכתוב במשנה, בגמרא נראה על זה ארבע הערות. הערה ראשונה זה של רבי יוחנן, והוא אומר שכמו שנקב מטריף אפילו בנקב של כלשהו, גם הירוק הזה מטריף אפילו בכלשהו. הערה שנייה זה לגבי ירוק בכבד, ואמר על זה רבה שנכון שאפילו אם לקחו את כל הכבד זה לא הופך לטריפה, אז ברור שגם אם שרפו את כל הכבד זה לא טריפה, בכל זאת אומר רבה שאם זה נשרף בצד שקרוב למעיים אז זה כן טריפה, למה? כי מן הסתם גם המעיים נשרפו. הערה שלישית זה לגבי שינוי הצבע, אומרים האמוראים שזה לא שבכל האיברים זה צריך להשתנות מאדום לירוק, אלא זה תלוי באיזה איבר. איברים שבמקור הם אדומים כמו הקורקבן, הלב והכבד, הם באמת בשריפה משתנים לירוק ואז זה טריפה, אבל יש איברים שבמקור הם ירוקים ואז אם הם ישתנו לאדום אז זה טריפה. זה באופן כללי, עכשיו בסוגריים נראה מי אמר את זה, אז הגמרא מביאה שזה נאמר שלוש פעמים, פעם אחת על ידי רבי אלעזר הכפר לגבי תרנגולת של רבי יהושע בן לוי, פעם שנייה זה כתוב בברייתא, פעם שלישית רבי אבאו על תרנגולת של רבי יצחק בר יוסף ששם זה השתנה מירוק לאדום והוא יטריף כי מדובר באיברים כאלו שבמקור הם ירוקים. זאת הייתה הערה שלישית שהצבע תלוי באיזה איבר, והערה הרביעית והאחרונה וזה לגבי בישול. אומרים האמוראים שאם בישלו את הבשר ואז הצבע השתנה כתוצאה מהבישול אז זה מה שקובע, כלומר הבישול מגלה את הצבע שבאמת אמור להיות כאן. עכשיו, ממילא לאמירה הזאת, יש נפקמינה בשני כיוונים. מצד אחד, אומר רב שמואל בר חייא, שאם בהתחלה זה היה אדום, ואז הוא נשרף וזה הפך לירוק, ואז אחרי הבישול הוא שוב חזר לאדום, אז מתברר שבעצם הוא לא באמת הפך לירוק, ולכן זה לא טריפה, כי הוא תמיד נשאר אדום. זה מכיוון אחד. מכיוון שני, אומר רב נחמן בר יצחק, אם זה היה אדום, וגם בשריפה זה לכאורה נשאר אדום, אבל אחרי הבישול זה פתאום נהיה ירוק, אז מתברר שבאמת כבר בשריפה זה נהיה ירוק, ולכן, כיוון שזה השתנה מאדום לירוק, ירוק זה טריפה. זה הכיוון השני. עכשיו בעקבות זה מציע רבשי שאולי בכל מקרה שאחרי שריפה זה נשאר אדום נצריך אותו לבשל את הבשר בשביל לבדוק שזה לא באמת ירוק, אבל דוחה הגמרא שיש חזקת היתר ולא צריך לחפש איסורים. עד כאן החלק השני של השיעור להיום שדיברנו על טריפה של עוף שנשרף, ועכשיו בנקודותיים ארבע שורות לפני המשנה בעמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון, זה יהיה מאוד קצר. החלק השלישי של המשנה היה טריפה כזאת שמקביל לבהמה שנפלה, וזה בעצם חשש לריסוק איברים בעקבות מכה, והמשנה אמרה כמו בבהמה שנפלה שאם העוף חי 24 שעות אז זה מסיר את החשש של ריסוק איברים. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו בגמרא בא רבי אלעזר בן אנטיגנוס ומרחיב את הדמיון שיש בין הבהמה שנפלה לבין העוף שהתרסק, והוא אומר שכמו שבבהמה שנפלה גם אחרי 24 שעות זה אמנם מסיר את החשש של ריסוק איברים אבל עדיין צריך לפתוח ולבדוק לטרפות אחרות, אז אותו דבר גם בעוף. וזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. הנושא היום היה טריפות בעופות, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על החשש שניקב קרום המוח, את הדיון על זה חילקנו לשלושה חלקים. החלק הראשון היה איך והאם אפשר לבדוק, ראינו שרב שמואל ולוי היו בודקים עם האצבע מבפנים, שהמוח מבצבץ אם יש נקב. זה יריב בהתחלה חלה, כי הנקב הוא אלכסוני וצר, אבל בסוף הוא חזר בו, כי גם רבי יוחנן וריש לקיש הסכימו לבדיקה הזאת. בנוסף לזה הם גם אמרו שיש בדיקה על ידי מסמר, אבל ריש לקיש התנגד לה לא כי היא לא עובדת, אלא פשוט כי המסמר עצמו יכול לעשות חור. ראינו שזה גם מחלוק את התנאים, האם משתמשים במסמר, ורבי נחמיה שאמר שכן, אמר שדווקא במסמר ולא בעצמה מבפנים, כי זה לא מדויק בגלל הסיבה של זעירי. בחלק השני ראינו את החומרה של עוף של מים, ששם אין טעם לבדוק, כי מספיק שיש חור בגולגולת זה כבר מטריף, כי הקרום מאוד דק ומן הסתם יהיה חור גם שם. בחלק השלישי חזרנו לשיטות הבדיקה וראינו עוד שלוש שיטות בשמש למלא במים ולבדוק על ידי קש במקום מסמר. עד כאן לחלק הראשון של השיעור לגבי נקב בקרום המוח. בחלק השני דיברנו על עוף שנפל לתוך האש. המשנה אמרה שאם האיברים הפנימיים נעשו ירוקים, זה סימן שזה נשרף וזה טרף. לגבי זה ראינו ארבע הערות. הערה ראשונה זה שזה מטריף אפילו בכלשהו. הערה שנייה זה שאם הכבד נשרף, אמנם הוא עצמו לא מטריף, אבל אז מן הסתיים המאיים נשרפו ולכן זה מטריף. הערה שלישית זה שזה תלוי באיזה איברים מדובר. איברים אדומים כמו הקורקבן הלב והכבד, אם הם נהיו ירוקים זה מטריף, אבל איברים אחרים שהם ירוקים, אם הם נהיו אדומים זה מטריף. והערה רביעית זה שהבישול נותן את הצבע המקורי, ולכן גם אם בשריפה זה נהיה ירוק, אם בבישול זה חזר להיות אדום אז זה לא טרף, ולהפך גם אם בשריפה זה נשאר אדום, אם בבישול זה הפך לירוק אז זה כן טרף, אבל למרות זאת לא מצריכים אותו לבשל כי יש חזקת היתר. זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו חשש לריסוק איברים, שאמרנו שאחרי 24 שעות כבר אין חשש לריסוק, אבל עדיין יש חשש לטריפות אחרות ולכן צריך לבדוק. כל טוב.